שלום חברים, סייבר עם חברים, פרק 68, והיום אנחנו עם גדי עברון. מה קורה גדי?
יו 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 יו.
איזה כיף לשמוע אותך שוב פעם, הייתה לנו תקופה ככה של קצת שקט ממך, טסת עשית סיבוב בעולם. והנה. אני לא אגיב. אני לא אגיב, משמן אחד לשמן שני, אני לא מגיב.
קיצור, אלו, 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 אני לא שמן, תודה רבה, ירדתי 25 קילו, רק שתדע.
וואו, תקשיב, את רציני? וואו, איזה מדהים.
תודה, תודה, תודה. מה הולך? נהדר, בסטארט-אפ נורא מעניין. זה כל הזמן אמושנל רולר קוסטר כזה, אתה קם בבוקר, אתה אומר, וואי, זה לא יעבוד בחיים, אנחנו מתים. ואז בצהריים, וואי, אני אהיה מיליארדר, אני משנה את העולם. ואז אחר הצהריים, אתה אומר, רגע, 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 עצרו. ואז בלילה אתה הולך לישון עומד וכיו שמח, אתה לא יודע אף פעם. זה, אז גם בגיוס כספים.
איזה רולר קוסטר מטורף, ביום אחד.
אז זהו, אז גם בגיוס כספים, שזה יותר, זה מה שאני מתעסק בו ברוב הזמן, כרגע, אז אתה ממש מקבל אימייל מ-VC שסופר מתלהב, ואז אתה מגלה שכל ה-VC שהתעניינת נעלמו, ומחרת אתה מדבר עם 10 חדשים, ואז שניים קודמים חוזרים עליך, ומסתבר שדיברו עם אחרים, וקיבלו הרבה פומו, ורוצים לעבוד איתך בכל זאת, וזה פשוט אמושנל רולר קוסטר. אבל זה גם כיף, להיות מעורב ב-edge of technology, ולדבר עם לקוחות, ולהבין שאתה עושה משהו מגניב, ושאתה יכול לשנות את העולם, זה נחמד, זה ממש נחמד.
זה פרייסלס הסיפור הזה, חייב להגיד, זה פרייסלס. איזה כיף.
סופו של דבר, אתה יודע.
קצת מקנה בך, אני חייב להגיד.
אתה מוזמן. אתה מוזמן להקריב את חייך, אני חושב שזה דבר חיובי. על מזבח הסטארט.
לא מקבלים פחות מחיים פה.
אתה יודע מה, את החיים אתה יכול לשמור, אבל הנשמה...
ידעתי שיגיע לזה. ידעתי.
ידעת.
אז גדי, אני רוצה להגיד קודם כל שאני מתנצל. הפרק הזה יש לנו המון 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 נושאים, באמת.
לא.
מה זה מגניבים?
לא.
ואני יכול להגיד לך ש... דברים כמו שבשבועיים האחרונים, הם ממש לא זמן חיובי באקוסיסטם של לינוקס. ממש לא חיובי.
אני חושב שמאוד חיובי.
אוף, לא, לא, אנחנו נדבר על זה, בוא נשמע מה אתה רוצה להגיד על זה.
לא, ניתן לזה את זמנו, נגיע לשם.
כולם מדברים על עדיפת מידע המטורפת והגדולה הזאת מ-AT&T של 74 מיליון רקורדים, אבל יש פה סיפור ממש ממש מעניין שאף אחד לא שם עליו את הדגש, אנחנו נדבר עליו.
באמת לא בסדר.
בסוגריים, אנחנו נדבר גם קצת על הצפנה.
אוי, לא.
איך מטה רואה אותנו המשתמשים? בפרק הקודם אני פתחתי לאנשים שאמרו, אם תשלחו לי הודעות, אני אעשה את זה. שלחתם לי כל כך הרבה הודעות. תקשיב, גדי, מישהו עזב מערכות אחרות, אוקיי? והלך ליוטיוב ורשם לי שם קומנט. אנשים כאילו שלחו לי בכל מקום, בכל דרך אפשרית, אנחנו רוצים לשמוע את זה, אז זה מגיע, זה יהיה פה.
את מה?
איך מטה רואה אותנו המשתמשים, ומה האפשרויות של המפרסמים במטה? אולי גם אתה תלמד עכשיו משהו עם ה...
אני בטוח אלמד משהו, אבל אני חושב שאומרים שאם לא, אם אתה לא משלם על משהו, אז אתה המוצר?
כן, אבל פה אני מדבר על מי שמשלם על המוצר. מי הלקוח האמיתי של מטה.
הבנתי.
ואנחנו נסיים בסקר מפתיע של שימוש בחוסמי פרסומות, משהו שצריך לחבר את זה לקונטקסט הזה של מטה ומה שאנחנו עושים.
תגיד גם, יש לך, כמו שיש לך פסוורד מנג'ר אהוב, יש לך גם חוסם פרסומות אהוב?
ברור.
אז מה הוואן פסוורד של הפרסומות?
אני, אז תראה, פעם הייתי משתמש באד בלוקר, ואחר כך עברתי לגוסטרי, ואז עליתי רמה, ואני חייב להגיד עליתי רמה, והתחלתי לשמש ב-DNS, התחלתי להשתמש ב-NextDNS, שהוא חוסם לי פרסומות, והוא חוסם את זה בצורה מאוד מאוד יפה. אם מישהו רוצה איזשהו לינק, אני אשמח להעביר למי שצריך לינק שיוכל להשתמש בזה. הם חברה קטנטונת, באמת חברה קטנטונת, יש להם מוצר מדהים. אתה יכול להשתמש בזה בחינם בהתחלה, וזה עובד נפלא על מכשיר אחד, אין שום בעיה, אולי אפילו שניים או שלוש. אתה רוצה יותר, אתה רוצה בית, אתה רוצה משהו קצת יותר משמעותי, אתה משלם שם על יד הזה 60-70 שקל בשנה, כאילו. זה אפילו לא...
הדבר שאני תמיד חשבתי עליו הוא שונה לחלוטין, אני בדרך כלל אדבלוק או אדבלוק פלאס, אני לא יודע איזה, כי זה מה שהשתמשתי בו החל משנות 90, אבל המאוחרות, אני לא יודעת כדי כך זה כן, אבל בומר שכמותי, אבל מה שתמיד חשבתי, נכון, בתור בומר אמיתי שאתה, אני חושב אבל שמה שתמיד תמיד קופץ לי בקצה של המחשבה ואני מתעלם ממנו, וזה בדיוק הדבר שהאקרים ואנשי סקיורטי צריכים להתמקד בו, רגע, טוב, לא נורא, זה מה זה משתנה מסוים, לא נורא, נשאיר אותו שם, זה שהרצתי לדוגמה אדבלוק פלאס ונו סקריפט וגוסטרי וכל מיני כאלה ביחד.
וואי, נו סקריפט זה כל כך כאילו פיירפוקס של פעם, איזה, איך לקחת אותי אחורה.
נכון, שאתה נכנס לאתרים בלי ג'אווה סקריפט, עוד מתישהו זה עבד אז.
כן.
אז אני אגיד, כשאני מריץ אותם ביחד, הם מתנגשים? הם עדיין עובדים?
כן, ולא, ועוד פעם כן, ועוד פעם לא.
ראינו כל כך הרבה failure cases לאורך השנים, גם עם EDR ואנטיווירוסים וכל מיני דברים שירוצו במקביל, ולפעמים עובדים טוב, לפעמים משמידים אחד את השני, לפעמים משמידים את המערכת,
כן.
שאמרתי, מעניין, מעניין לדעת עד כמה הם באמת עובדים ביחד.
בוא נשמור רגע את השאלה הזאת,
יאללה.
ונחזיק אותה עד אז, ואני רוצה רגע להתחיל עם משהו שקרה פה. אז השבועיים האחרונים הם ממש לא זמן חיובי באקוסיסטם של לינוקס. כל מי ששומע חדשות מבין את זה. לא כל יום אנחנו רואים חולשה, שני חולשות מטורפות, אבל בוא נדבר על חולשה הראשונה, שנמצאת ברוב מוחלט של ההפצות. זה היה כל כך רחב, שזה היה נקרא ממש Universal Local Privileged Escalation. זה היה כאילו כל כך גלובלי הסיפור הזה. אז החולשה על השולחן שאנחנו מדברים עליה היא CVE-2024-1086, והחולשה היא Use After Free Vulnerability של הקרנל של לינוקס. החולשה עצמה נמצאת ברכיב הנט פילטר.
שנייה, מה זה use after free?
או, אני ידעתי שאתה תתקיל אותי, אבל שנייה רגע, אני אגיד רגע איפה זה נמצא, ואני אספר על זה קצת.
אמרת, בקרנל של לינוקס.
אז שנייה רגע, אז בקרנל של לינוקס היא נמצאת בחומת האש של לינוקס. מה שנקרא הנט פילטר, זה ה-NF, אוקיי? underscore tables, שזה בעצם, מי שמכיר tables הישן, אז עכשיו יש נט פילטר החדש, זה כאילו זאת הדרך החדשה של לינוקס בעצם לעשות, כבר הרבה מאוד שנים, זה כבר לא חדש. אז NF Table זאת הדרך שאנחנו עובדים איתה, ומישהו הצליח למצוא שמה איזשהו vulnerability. אז החולשה הזאת בעצם מתבססת על העובדה שבמקום שהתוכנה משתמשת, שהוגדר לה בזיכרון, אבל אחר כך שוחרר, כי התוכנה אמרה free the memory, מה שנקרא, ועכשיו התוכנה עצמה היא מחזיקה סוג של פוינטר, זאת אומרת היא גם שחררה את הזיכרון ועדיין מחזיקה את הפוינטר עצמו, למיקום בזיכרון שכבר אין לה אליו גישה. אז גדי, פה מתחיל הדברים להיות הרבה יותר מעניינים. יש מקרים שזה פשוט יפיל את התוכנה תחת איזה אקספשן ויגיד, תעופי מפה, הקרנל יעיף אותה ויגיד לקיבינימט, ויש פעמים שזה אפילו יאפשר להחדיר מידע למקום הזה בזיכרון. זאת אומרת שאם הקרנל עדיין לא הכניס ברשומות שלו שהמקום הזה כבר לא שייך לאותה תוכנה, או שהתוכנה תפסה בלוק שלם אבל הקרנל לא שחרר זה משהו באמצע כי זה לא רלוונטי, אז זה עדיין תוכל לכתוב שם, אבל זה כבר לא יהיה רלוונטי כי יש כבר דברים אחרים שנכתבים שם, אוקיי?
אתה יודע, יש דברים שאני נורא נורא אוהב, וזה כשטכנולוגיה עמוקה, כן, embedded, low level, חלקה חולשות, מתחבר עם פילוסופיה, אסטרטגיה, ניהול, first principles של security. וזה בדיוק אחד המקומות האלה.
סקרנת אותי לגמרי.
תחשוב, use after free, נכון? אני אחזור על מה שאתה אמרת בשפה קצת אחרת, ואני בטוח שאתה קצת יותר מדויק ממני כאן. בעצם אומר, היי, אני כרגע אמרתי לכולם, אני גר בכתובת הזאתי, השקמה 18 פתח תקווה, לא יודע אם כאן דבר כזה, בסדר?
אוקיי.
ואז אני הולך עם בולדוזר, משמיד את השקמה 18 פתח תקווה, מצטער אם יש שם מישהו שגר וכרגע השמדתי אותך, כן? אבל בווייז, בגוגל מפס, אני עדיין יכול להגיע לשם. למה? כי האינדקס המצביע עדיין קיים, נכון?
נכון.
ואז אני הולך לשם ואומר, בוא נשים פה עכשיו מפעל טילים. למה לא? נכון? אבל, וכו' וכו', כאילו הבנו את הרעיון. מה הקטע? בכל הקונספט של הבסיס של החולשות פועלות, יש לנו עניין של המעבד, לא ניכנס לזה כרגע, ושוב גם עניין של מערכת ההפעלה. לפשט את זה לרמה שככל הנראה כבר תהיה כמעט לא נכונה, יש את הצד של השמירת דאטה, ויש את הצד של ה-instructions, של ה-executable code, נכון? ולדוגמה, תכנון לא נכון של מערכת ההפעלה, יגרום לכך שהזיכרון, גם של מידע שאני מחזיק, וגם של executable code שרץ, יהיה אותו אחד. ואם הם יכולים לגעת אחד בשני עם אותו אחד, פתאום אני יכול לגשת למשהו שאמור להיות רק דאטה, ולשים שם את פקודת אסמבלי כמו ג'אמפ, לקפוץ למקום אחר, להתחיל להריץ קוד, וכרגע עשיתי פונינג למכונה, נכון? בום,
נכון.
אקספלויט. אז ההפרדה הזאת היא לדוגמה, סתם כדי להביא את זה למקום מעניין חדש, היא נקראת segregation of duties.
נכון. נכון?
לאיפה אתה צריך להיות מסוגל לגשת? והאם אתה צריך באמת גישה להכל? האם לדוגמה אתה צריך גישה להיכנס להיות מסוגל לקחת נשק? זה אומר שאתה גם צריך להיות מסוגל בנשקייה בצבא, אומר שאתה גם צריך להיות מסוגל לבחור איזה נשק זה, אתה צריך להיות מסוגל לקחת הנשק בעצמך, האם אתה, זה של דוגמה אחראי על החתימה על הצ'ק, אומר שגם אתה בן אדם שאחראי להחליט למי הוא מקבל את הצ'ק, segregation of duties. וזה קונספט כל כך בסיסי, first principle, באיך עושים security ו-access control, והוא בדיוק, שוב, בהתעלמות רחבה מהרבה נתונים טכניים שיגרמו לזה לראות לא רלוונטי, אותו הקונספט. וזה דבר נפלא בעיניי. גם ברמה הטכנית הכי עמוקה, וגם ברמה הכי גבוהה של ניהול ארגונים, זה אותו הקונספט.
אז הדבר הזה הוא טריקי, אני חייב להגיד, כי use after free הוא באמת באמת טריקי, אוקיי? ואני אגיד את זה ככה, נכון שדיברנו על הדברים האלה, ואנחנו רוצים רגע לחזור על השקמה 8 בפתח תקווה, אנחנו נבוא ונגיד שבמקום ששמנו, לקחנו בולדוזר והורדנו, אנחנו שמנו שמה בניין עם דלת, ושאתה הגעת עם הווייז, הוא אמר לך, בוא תיכנס לפה. ואז כשנכנסת, חטפתי אותך. אוקיי? זה הקונספט של...
קודם כל, מאוד רוד, לא בסדר. שתיים, זה אכן הקונספט.
עכשיו, עוד משהו מגניב...
עוד משהו מגניב. כן. Use after free, it's tricky, ואני כבר מזמן לא הייתי, אם אי פעם הייתי מוכה חולשות, בסדר?
אוקיי.
אבל אני אגיד, שבאופן רשמי, זו חולשה מוכרת, זה memory corruption vulnerability, נכון? זה לא עכשיו חולשה לוגית סופר מסובכת.
זה לא memory corruption במהות שלה, זה בעיה של address allocation, זה משהו אחר.
סבבה, אתה צודק, אני טועה, אפשר להתווכח, אבל, ואני אתעה כמובן, אבל בסופו של דבר זו חולשה שאנחנו אמורים לדעת למצוא. איך היא מתחבאת שם? כל כך הרבה זמן ובכל כך הרבה distribution.
וואו, כן, נכון, אני מקבל את זה.
ואיך כל חולשה שאנחנו מגלים כמעט היא כזאת?
אז קודם כל, אני חושב שאחד הדברים המטורפים על איך מוצאים דברים, זה דווקא בסיפור השני.
נכון.
אבל בוא נדבר רגע פה בהסתכלות הזאת שלנו, כי בעצם החולשה הזאת היא חולשה שנמצאה בפיירול הבסיסי בקרנל של לינוקס. זאת אומרת, לא עשרות אנשים ולא מאות אנשים עברו על הקוד הזה, אלפי אנשים עברו על הקוד הזה, מאות או אלפי פעמים הריצו עליהם מערכות אוטומטיות בשביל לחפש את הדברים האלה, ועדיין לא נמצא, אבל צריך להבין, יש פה קטע טריקי. בעולם של בדיקות תוכנה יש לנו עניין של דיינמיק, אוקיי? כל העניין של התוכנה עלתה ועכשיו מה קורה תכלס עם הזיכרון והדברים. וזה משהו מאוד מאוד טריקי מהבחינה הזאת שכשלינוקס עולה, או כשהמערכת מתחילה לעלות, אז היא עולה בסדר מאוד מסוים. זאת אומרת, הקרנל דוחף את הדברים לזיכרון בסדר מאוד מאוד מסוים. ואנחנו תמיד יודעים שהרכיב הספציפי הזה של הקרנל, הוא תמיד עולה במספר 1754. זאת אומרת שאם הוא נמצא ב-1754 בקיו שלו במקום, אחריו ב-1758 יש תוכנה אחרת. ואם התוכנה האחרת הזאת יש לה גם את מקום בזיכרון אחריה, אחרי המקום הזה, ואנחנו חוזרים עוד פעם לשקמה 8 בפתח תקווה, אז זה בא ואומר שאני לא רק הרסתי את הבניין, אבל האינסטרקשן שלי, אני הגעתי לשקמה 8 פתח תקווה, ואני עכשיו, אני לא מוריד עכשיו את הסחורה שלי רק לבניין הזה, הסחורה שלי מתאימה גם לעוד שני בניינים קדימה, זאת אומרת גם ל-10 וגם ל-12, כי פשוט יש לי יותר מדי סחורה. אז כשבאתי והורדתי את הדבר הזה, אני מחקתי זיכרון של מישהו אחר, של משהו אחר. והדבר הזה בעצם החדיר לשמה סט של פקודות שאני יכול להשתמש בהם. ופה מתחיל המשחק שלנו. איך אתה בעצם יכול, תראה, אתה בומר כמוני, ואתה זוכר כשפעם היינו משחקים בדוס ובווינדוס 95 ואפילו 98 רחמנה ליצלן, ואפילו XP או 2000, אז היה תוכנה כזאת שאם היית משחק משחקים, היית יכול לעלות אותה, היא הייתה בודקת רואת הזיכרון, היית אומר לה...
GW משהו.
נכון, בדיוק. והיית אומר לה, הנה עכשיו יש לי 8 ציון, עכשיו כאילו במשחק הגעתי ל-12, עכשיו הגעתי ל-50, והיית מחפשת בכל הזיכרון את ביט עם אותו מספר, ואז הייתה מוצאת והייתה הולכת ומשנה ספציפית אותו ביט, ואז פתאום, אתה יודע, יש לך מיליון דולר במשחק, כאילו, whatever, מה שאתה רוצה.
ואז, אפרופו, אם כבר מדברים על סקיורטי, אתה תפסת את המספר הזה בזיכרון, כל פעם שיניתי ל-5, שיניתי ל-2, שיניתי ל-3, בום, מצאתי את זה, אני יכול לשים את זה המיליון, ועשיתי לזה overflow, ונוצר לי פתאום מינוס 5. שיט. גם זה קרה.
גם זה קרה, אם הם משתמשים, נכון, sign או unsigned integer, זה באמת יכול לעשות דבר כזה, או short לצורך העניין, ובעצם זה מחזיר אותך אחורה, אם עשו unsign short, אז בעצם אתה תחזור אחורה, כי זה מתחיל במינוסים. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבעולם החדש שלנו, Windows, אנחנו התרגלנו למערכת שהיא מאוד רובוסטית, לאיך מנהלים זיכרון, מי יכול לשנות זיכרון, מה היכולות של שינוי זיכרון. ויש לנו היום מערכות, בעיקר בווינדוס, יש גם בלינוקס, אבל מסתבר שלא מספיק, מערכות שיודעות, ברגע שהן רואות מישהו מנסה לשנות זיכרון של מישהו אחר, ברמת הפרוססים, יודעת לעצור את זה ולקרוא לו אפילו, אתה השם, לך לפינה, זהו.
אני אפילו אגיד שווינדוס נהייתה כל כך טובה בזה, זה לא שאין חולשות, אבל שתמיד אקספלויטיישן ומציאת החולשה היו שני סקילסטס שונים שצריך נכון. לדעת בכל מקרה כחוקר.
נכון.
ותמיד היו אנשים שיותר טובים באקספלויטיישן לעומת חיפוש החולשה והפוך. ועדיין, כיום כל כך קשה לעשות אקספלויטיישן, לעקוף את כל ההגנות, שזה יכול לקחת חודשים ולעיתים אפילו שנים אם לא הלכתי לה.
עכשיו תבין, החולשה הזאת היא חולשה שהיא נמצאת לוקלית, זאת אומרת זה לא remote code execution, זה לא איזה משהו שעשו, אתה צריך שליטה על המכונה, זאת אומרת אם יש לך שליטה על המכונה אפילו בתור יוזר שבלי הרשאות, אתה תוכל לעשות את
מה שנקרא privilege escalation vulnerability, אבל אני חושב שהסיפור השני שלנו הוא כל כך מטורף וכל כך מעניין שאני לא מבין איך לא התחלנו ממנו.
אתה מדבר על XZUtil?
כמובן.
בטח. אז הנושא השני שלנו זה החולשה, אני חושב שהכי הכי מטורפת ever בעולם של הלינוקס.
אתה רוצה שנתחיל את הפרק מחדש ונתחיל ממנה?
לא.
אבל לכל מאזיננו, באמת באמת מגניב. pay attention.
אז בוא נדבר על זה ככה, אוקיי? מה מגניב פה ועל מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים פה על חולשה שעובדת על utility של קומפרס, אוקיי? קיבוץ בלינוקס. ומה שקרה פה, הסיפור מאחורה הוא mind blowing ברמה של אין דברים כאלה. אז בוא נקשיב לסיפור הזה, תקשיב, גדי. לפני משהו כמו 3 שנים, הסיפור שלנו מתחיל לפני 3 שנים, שיש לנו בחור, קוראו שהוא maintenance של המערכת הזאת, של XZUtil, שזה compression utility, והוא לצערו וצערנו כנראה, הוא קיבל מחלת נפש והתחיל להתמודד איתה. מהרגע שהוא קיבל את המחלת נפש הזאת, הוא התחיל להוריד את הרגל שלו לעשות maintenance ליוטיל הזה. מה שקרה במקביל, באזור של 2020, נכנסו כמה אנשים לקבוצות דיונים של אותו קומפרסור, של אותו utility. ואז הם התחילו להתלונן שאין מספיק עדכונים, וצריך להוסיף עוד תכנת, ואני במקרה תכנת, ככה אמר אחד מהם, ועוד אנשים שדרך אגב, מעולם לא ראינו אותם, מעולם לא נראו לפני, התחילו להגיד שזה לא בסדר, שזה צריך לעשות את זה, ואין מספיק עדכונים, והתוכנה צריכה לעמוד בסטנדרטים מינימליים, ואותו בחור שמתכנת את היוטיל הזה, מהמחלת נפש שלו, לא בגלל זה, אבל בגלל זה שהוא היה צריך להתמודד איתה, ולא עם דברים אחרים, הוא החליט לוותר ולהכניס את אותו תכנת, תחת אותו ברנד שיוכל גם לתכנת ולהוציא עדכונים. אותו תכנת, זה לא משנה השמות כרגע, כי השמות הם G וכל מיני מספרים, זה באמת לא משנה. מה שהוא עשה, הוא פשוט התחיל להוציא עדכונים טובים. זאת אומרת, לתקן דברים, לעשות דברים, כל מיני דברים מעניינים. עכשיו, אחד הדברים שהוא עשה, בשביל להתחבר לדבר הזה ונסות להבין איך אפשר באמת להנדס את זה בצורה הנכונה, כי מי שעשה את זה, הנדס את זה שנים. זה לא משהו שהתחיל אתמול וגם לפני חודשיים. זה שנים מהנדסים את הדבר הזה. אז הוא הלך ל-OSS Linux, Observatory, והוא בעצם בא ואמר להם, אל תעשו עליי בדיקות חדירה קשות. זאת אומרת, אל תעשו לי, זה יכול לשבור לי את התוכנה, אל תעשו לי את זה, אני בשלב עכשיו שאני צריך לבדוק אותה. ואז הם הורידו את הרגל מהגז בשבילו. זאת אומרת, זה לא משהו חריג, יש תוכנות שמבקשות את זה, זה בדרך כלל לזמן מוגבל, עושים את זה בשביל לא לשבור אותם, אבל הם הורידו את זה. אוקיי, כל הפאזינג וכל הדברים האלה. אם היכולת הזאת שעכשיו הוא קצת הוריד מהדבר הזה שמישהו יסתכל עליו, אז בעצם הוא נתן את הדבר, הוא התחיל לעשות את החולשה הזאת. עכשיו בוא נדבר רגע על החיבורים, אוקיי?
לפני החיבורים, אני רוצה לעצור שנייה, כן. ולחזור על מה שאמרת, אוקיי? כן. יש קומיקס XKCD מוכר, mm-hmm. שמראה המון המון בלוקס קטנים, mm-hmm. כאילו דמיינו כל מיני ריבועים ומה שלא יהיה שעומדים אחד על השני, יש לך את כל האינטרנט, מגדל עצום, אימפריה, ואז למטה, 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 יש לך איזה בלוק קטנצ'י כזה, דומינו, שמחזיק כמעט 70% מכל האינטרנט שלמעלה, וכתוב ליד זה, מאינטרנר אחד שעושה את זה לבד ובלי שום כסף מ-2004. יחד האינטרנט בנויה. וכל פעם שיש חולשה באיזה משהו באמת בסיסי, שכל תוכנה אפשרית בעולם משתמשת בו, אז כולם מבינים שאוץ, אופס, ואיך לא עלינו על זה, וכולי. ומדברים על supply chain, ומדברים על, רגע, אז בעצם יש פה dependency בין דבר א' לדבר ב' לדבר ג', אנחנו לא צריכים לבדוק רק את התוכנה שלנו, צריכים לבדוק שם. והדבר המדהים פה, זה שארגון, אני מאמין, מודיעין, משמעותי, עם המון כוח, עשה הסתננות. הוא נכנס.
נכון.
הוא הציע עזרה, קודם כל, שזה כבר מדהים שהפוקוס כאן הם זיהו. יש פה משהו בבסיס של האינטרנט, קטנצ'יק שאף אחד לא מסתכל עליו, ויש לנו את האפשרות להכניס את זה שם. ואז הם בנו רפיוטיישן, בזה שהם עשו עבודה טובה, עוד ועוד פעם עבודה טובה, ועוד פעם עבודה טובה. הפכו להיות מיינטיינרים בעצמם, ואז בלי שאף אחד שם לב, ועוד כל מיני דברים מסביב שהזכרת, פתאום הכניסו את החולשה. את הבקדור, אני הייתי אומר.
נכון.
והסיפור הזה שזה לא סתם קוד, זה אנשים, זה ארגונים, זו צורת חשיבה, זה בניית רפיוטיישן, תדמית של עצמך ומי אתה, וזה לנצל את ההזדמנות הנכונה כדי לגרום לדברים לקרות. זה מטורף.
ממש, ממש, ממש. אז לצורך
העניין... עוד לא התחלנו, רגע, לקהל מזיננו, עוד לא התחלנו להגיע לאיפה שזה באמת מטורף. המשכנה.
אז החולשה הזאת, היא החביאה אותה בקובץ בדיקה בינארי, שמגיע עם אותו יוטיליטי, אוקיי? והוא בעצם הכיל את כל את כל החולשה ואת כל הדברים ובעצם את כל ההסתננות הזאת והשינוי זיכרון של ה-SSHD שזה הדימון של ה-SSH של מערכות לינוקס שאנחנו כולנו מכירים. ואז באה השאלה,
רק כדי להסביר למי שהם שלא טכני או השתמש במערכות לינוקס בעבר, כשנכנסים למערכת מרחוק, בעבר היינו משתמשים בטלנט, זה נקרא טרמינל, היינו מתחברים, מכניסים יוזרנם וסיסמה, נכנסים למכונה. ואז אמרו, טלנט זה לא טוב, אפשר להזין לנו מרחוק. אנחנו רוצים להגן על עצמנו יותר טוב, אז פשוט הצפינו את התקשורת הזאת, סוקט לסוקט, ליצור את הסשן המאובטח הזה. והדבר הזה נקרא...
הקיצור של SSH זה סיקיור של.
בדיוק, כן, השל, נכון, השל, פשוט רמוט של, עכשיו סיקיור רמוט של.
סיקיור של.
ודי, דימון, זה בעצם שירות, סרוויס.
סרוויס, כן.
זאת אומרת, כל מערכת לינוקס בעולם, מתחברים אליה דרך SSH. כמעט, כל טוב, מערכת.
כן, כמעט. כן, אבל רובם המכריע, בוא נגיד את זה כך.
רובם המכריע.
רובם המכריע. SSH, השל הזה זה כמו קומנד בווינדוס, שיש לך כאילו את היכולת לכתוב דברים ולהריץ פקודות משם. גם בלינוקס, ובלינוקס פשוט זה, זה רוב מה שעושים בלינוקס, פשוט עובדים משם, מי שנוח לו. יש גם גוי בלינוקס, אל תתבאסו על לינוקס, עד כדי כך. אז בכל אופן, אם אתם באים ואומרים, רגע, רגע, שנייה, שנייה. גדי ורותם, אתם מסתלבטים עליי, דיברתם עכשיו על compression utility, ועכשיו אתם מדברים איתי על SSH, איך הגיעו מ-compression utility ל-SSH? זה מרחק, זה כמו שתגיד לי, המחשבון פרץ לי את הרמוט דסטופ, מה הקשר בין הדברים? אז זה בדיוק הסיפור שלנו. אז הסיפור שלנו בא ואומר, שיש לנו בעצם את ה-XZ utility, שזה בעצם utility שנמצא כמעט בכל הפצה בעולם, כי הן משתמשות בו, משתמשות, אוקיי? ובעיקרון מה שקורה עם הדבר הזה, יש לנו דבר שקוראים לו System D. System D זה ה-Services, כמו שיש במייקרוסופט Services, שירותים, Services, אז יש להם גם Services Daemon במייקרוסופט, אז יש גם Services Daemon בלינוס, שם קוראים לו System D. אז בגלל שה-System D הפעיל גם את ה-SSH וגם את ה-XZ, אז בעיקרון ה-XZ בצורה ארמומית, הוא נמצא תחת אותו תחת אותו טרי של של הסיסטם D, ולכן הוא יכול לעשות שינוי. זאת אומרת, אם אני איזשהו פרוסס רוצה לשנות פרוסס שלי, אני יכול, וכששניהם רצים על אותו פרוסס, הם יכולים לעשות את הדבר הזה. אבל בואו נשמע את השאלה יותר מטרידה עכשיו. אוקיי, זה רץ, זה קורה, מה קורה בפועל? מה רץ שם? אז מה שהם עשו, הם עשו משהו מטורף שמעולם לא נעשה עד עכשיו. הם הכניסו את הקובץ בדיקה הבינארי הזה, שבעצם רץ כשהווינדוס מתחיל לעבוד, והוא משהו מאפשר אליהם, הוא משנה רק את הצד של הזיכרון של ה-SSH, והוא בעצם מטמיע בו עוד credentials לעשות לוגין עם חתימה, סליחה, עם סרטיפיקציה שלהם, של התוקפים. זאת אומרת, בוא נשים דברים על השולחן, אם הם היו מצליחים, אוקיי? התוכנית של דוקטור איבל, הייתה מצליחה. הם היו מצליחים להיכנס לכל לינוקס בעולם. בוא, לא הכל, 90% מהלינוקסים בעולם. מרסברי פאי הקטן ועד אפליינסים כל מי שמשתמש ב-XZ יוטיל הזה, וזה הרבה. וכשאנחנו מדברים הרבה, אני יכול להגיד לכם שאנחנו מדברים פה במושגים של פדורה, אובונטו, דביאן, רדאט, כל הגדולים, אוקיי? זה באמת היה משהו גדול. אז איך מצאו את הדבר הזה?
רק לפני שעוברים לחלק של איך מצאו שהוא באמת מטורף, אני אגיד שבהסתכל על איכות של חולשה, יש את הרמה הבסיסית שאומרים, נגיד, זה remote code execution, שמאפשר לך להיכנס מרחוק, נכון?
נכון.
או זה מאפשר לך את זה ב-zero click, ב-one click, אם מסתבשים בשפה של טלפונים.
כן.
שלא תצטרך אינטראקציה של ה-user, whatever. שיש לך, לדוגמה, סיכוי הצלחה גבוה, כן? שזה יקרה. שיש לך סיכוי כישלון, שתפיל, נגיד, את המחשב, או תגרום שם לאיזה בעיה, נמוך. כאילו, כל מיני דברים שאפשר להסתכל על חולשות בכל מיני רמות, מה-user בסוף, ועד הבן אדם שמפתח או חוקר. או פתחת או חוקרת. ואחד מהדרכים להסתכל, זה עד כמה באמת אם אתה תוקף, החולשה הזאת תשמש אותך לאורך זמן. ועד כמה הסיכויים באמת במילים אחרות שיזהו אותה. אז יש חולשות שהסיכוי שיזהו אותן כל כך נמוך עד לא קיים, והן לוגיות מתוחכמות, שלך תדע איך מצאו אותן בכלל שזה מדהים.
כן.
אבל אתה גם רוצה שתהיה לך את האפשרות להשתמש בה להרבה מערכות. אז נגיד, בווינדוס למצוא חולשה, כמו שהיה בסטאקסנט הידוע, שיושבת על כל ווינדוס מהעבר ועד היום, לא משנה שאמרו שכתבו את הקוד לחלוטין לחדש, והיא עדיין שמישה לך, מטורף.
כן.
בלינוקס זה יותר קשה, למצוא משהו שעובר כמה גרסאות קרנל זה אפשרי, אבל יצאו כמה חולשות מעניינות שהיו שם לאורך שנים על גבי שנים, וזה מטורף. פה אנחנו באים ואומרים, זה בהכל. מנקודת זמן מסוימת, כמובן והלאה, זה בהכל. האיכות של החולשה, זה כלי נשק בסדר גודל, יש אנשים שמאוד מאוד יחסו עליי שאני קורא לחולשה כלי נשק, אבל זה
חולשה היא כלי נשק לכל דבר ועניין.
זה דיון וויכוח אחר שאני מסכים איתך עליו, ואני אגיד שבסופו של דבר, אם היינו מדברים בשוק הפתוח שחולשה, נגיד בווינדוז, remote code execution, לינוקס, whatever, אתה עולה, לא יודע, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, תלוי איזה שוק אתה נמצא, טלפונים בכלל, אייפון וכאלה זה הגבוהים ביותר, אני חושב שלזאת יהיה מחיר. אין מחיר.
אחד הדברים הכי מדהימים זה שהם התמיעו גם את הסרטיפיקציה שלהם, זאת אומרת, רק הם יכולים לעשות את הכניסה הזאת. זאת אומרת, זה מטורף. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו על העניין הזה של נשק, כי זה חשוב להגיד את זה. בסנודן, כשסנודן פרסם את הוויקיליקס שלו, אז אחד הדברים שיצאו משם, יצא משם של ה-NSA, יש שרתים שנמצאים, והתפקיד שלהם לעשות את ה... פעולת תקיפה בפועל, אוקיי? בשרתים האלה יש מלא סוגים של vulnerabilities שהם יכולים להשתמש בהם. יש בהם אלגוריתמים מיוחדים שנועדו לבדוק עם איזה, זאת אומרת, תקשיב, אם יש לך ארסנל של כלים ויש לך מטרה X, עם איזה כלים אתה משתמש יכול מאוד לפגוע לך בתקיפה הספציפית הזאת, בתקיפות עתידיות, ואתה צריך לסווג, יש פה כל מיני דברים שצריך להסתכל עליהם. אז המערכות שלהם, יש להם כלים מיוחדים, אלגוריתמים מיוחדים, בשביל לדעת איזה vulnerability אפשר כרגע לחשוף מול התוקף הספציפי הזה, בשביל שזה לא ידפוק לי גם דברים אחרים. עולם שלהם, עולם שלהם, ועכשיו, בשביל לעשות את המייק דרופ על vulnerability זה נשק, אם אנחנו רוצים להסתכל על כל הצבאות בעולם, ואני אומר כל הצבאות בעולם, כל ה-8200 מצוב, 81 שלהם, כל הנשקים שלהם זה vulnerabilities. אוקיי? מייק דרופ.
אנחנו, אתה רוצה שאני אדווקח איתך, או אתה רוצה שאנחנו נמשיך בסיפור המטורף?
אני אי פעם הצלחתי לעצור אותך מלהגיד משהו?
אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך בסיפור המטורף.
בוא נמשיך בסיפור המטורף. טוב, אז איך הדבר הזה התגלה בכלל?
וואו!
אז חוקר של מייקרוסופט, פתאום ראה שבאחד האינסטנסים שלו,
ללא קשר לחקר חולשות, ללא קשר...
לא קשור, שום דבר.
בן אדם שמשתמש בכלי, אתה יודע, באהבה באמת עמוקה לתחום שלי, ובאהבה עמוקה לכל החברים שלי, אוטיסט חמוד, חזק, תותח על. שרצה לדעת את הדברים ואיך עובדים, והיה לו את החוש סקרנות ההאקרי שלא מתפשר, שדיברנו עליו מקודם.
נכון. אז הוא מצא פשוט שהשירות ה-SSHD, הדימון, התחיל לקחת יותר CPU מהרגיל, והתחיל לתת כל מיני הודעות קרשים שקצת הצבנו אותו, שבדרך כלל לא מסתכלים עליהם, אבל הם היו שם. אם מישהו נמצא כל הזמן בוורבוס מוד בלוג שלו, אז הוא רואה את הדברים האלה, אבל רוב האנשים לא נמצאים שם. אז הוא התחיל לראות שזה משפיע קצת יותר. עכשיו, אני חייב להגיד, בדרך כלל רואים את הדברים האלה, בעיקר כשאתה מתחיל להפעיל דברים שהם בקלאוד, ו-CPU זה דבר מאוד מאוד קדוש ויקר, אז אתה מתחיל לראות את השינויים האלה טיפה בגרף, אבל עוד פעם, זה לא היה שינוי דרמטי, זה היה משהו באמת באמת מינורי.
כדי לדייק את העניין, אני רוצה להסביר מה בן אדם ראה. יש לי חבר שרשם לי את זה בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות, חכה שנייה. כן? הוא ראה? רגע. אתה יודע מה? אני רוצה להציג את זה בצורה אחרת אם תרשה לי. אני אקריא מחבר שלי פה באנגלית ואני אתרגם. אחד אחד. אוקיי? שלב ראשון.
אני לא בטוח שצריך לתרגם לאנשים שמאזינים לנו.
בוא נתרגם בכל זאת. Identify project that provides access to a specific target within operational parameters. אתה צריך לזהות פרויקט מסוים שייתן לך את האקסס, כן? למטרה שלך בתוך המסגרת שאתה צריך לפעול בתוכה, נכון? יש בונוס. המיינטיינר חולה, נכון? וכמו רוב הפרויקטים שנמצאים בידת, מחפשים עזרה. מחפשים עזרה, מחפשים קוד, מחפשים מפתחים נוספים. תכניס לפה עכשיו יומינט, Human Intelligence, הפעלת סוכנים, כן? אפרוץ' פשוט לתוך הנושא הזה, כן? כשיש לך כל מיני פליירס שמשחקים שם, והוא מתחיל לעבוד, תבנה את הסיפור כיסוי שלך, תתרום קוד, נכון? תעשה עבודה טובה, תשתתף בקהילה, זה כל הדברים שאתה דיברת עליהם. אחר כך תכניס משהו סופר מתוחכם ומסובך, נבנה בצורה מטורפת וטובה, שהשקעת בה המון המון זמן, והוא פאקינג גאוני, לתוך הפרויקט, שזה הבאקדור שלנו, נכון? ואז, תכניס כל מיני קומיטים נוספים, שמסתירים את זה, ומורידים את היכולת של הגילוי. אוקיי, אפשר לסכם את כל השיחה שלנו בצורה הזאת, ואז, אחרי כל זה, כן, אחרי שכולם מפספסים, והכל דוקיומנטד ברמה קיצונית, ויש אינספקשן מגוגל סקיוריטי שהסתכלו על זה גם, כן, אתה מזוהה בגלל שיש לך דיסקרפנסי של 500 מילי שנייה בתשובה שציפית. זהו, הוא ראה דיסקרפנסי, הוא ראה, למה זה 500 מילי שנייה לוקח יותר? למי אכפת? ה-CPU עשה איזה ספייק, היה לך קשה ברשת, זה אמור להיות ככה, אתה נמצא, מה זה? 500 מילי שנייה. ובגלל ה-500 מילי שניות האלה, הוא הלך וזיהה את החולשה המטורפת הזאת שהשקיעו בה שנים של עבודה. שנים של עבודה.
באמת שנים, ואני חייב להגיד, אנחנו פה...
מבצע, כל כך, עזוב את הפיתוח הטכני המטורף, ה-Human, ההחדרת סוכן, ההפעלה, הגאונות,
והכל... בוא ניתן את הקרדיט. בוא ניתן את הקרדיט. אנדרס פראונד, שהוא מפתח ומהנדס, עובד במייקרוסופט בצוות של הפוסטגרס SQL.
כי זה אפילו לא יש סקיורטי.
לא יש סקיורטי.
מה שאני קורא לו, באמת בצורה של אהבה, אוטיסט חמוד. אני חולה על הבן אדם הזה, אני לא יודע אם הוא באמת או לא, כן? אני מרשה עצמי בעברית, כי אין לי סיבה להניש אף אחד. האקר חמוד, חנון חמוד, אחד משלנו, שכל מה שרצה לדעת זה למה יש לי פה 500 מילי שנייה נוספות, כי אני באמת רוצה לעשות את העבודה שלי טוב, ואני לא מוותר על משהו שהקפיץ לי את הרגע. זה אמור להיות ככה, לא נורא נמשיך. לא, אנחנו לא נמשיך, אנחנו...
אגב, אני אגיד לך שהשנייה הזאת, לאנשים שהם טכנים... 500
מילי שנייה.
תקשיב, השנייה הזאת, זה הסיבה שאני הצלחתי למצוא את הסטאקסנט ב-2010, באחד מהפרויקטים שלי. זה אחד מהדבר, כאילו היה לי מהנדס, שהמחשב שלו עלה בשנייה אחת יותר. זהו.
קודם כל,
התקשר אליי ואמרתי, רותם, יש פה משהו לא בסדר.
רותם, אתה אמנם לא, אין לך את הזכות לחשב כאוטיסט חמוד, אבל אתה מקבל את זה, קרדיט לזה ממני. אני כן אגיד, שאני מאוד בעד ניור דייברס פיפל, ומי שרואה את זה כמשהו מעלי, ובסה שלכם. אני כן אגיד ש... בדרך כלל אני מתנצל על דברים, זוכר אותם? אם אני יכול לבחור באנשים? לא. אני כן אגיד שיש סיפור דומה.
ניור גדי.
לא, זה לא ניור גדי. סיפור דומה, זוכר שפרצו ל-RSA? לפני הרבה מאוד שנים?
בטח, הסינים.
נכון, ודרכם גנבו את התוכניות של F-35 מלוקיד מרטין וכל מיני דברים כאלה.
נכון.
טירוף. תראו, אחת ההתקפות הראשונות...
אתה יודע שלא פרצו ל-RSA, פרצו לקבלן משנה, של קבלן משנה, ואז הם עלו ב-supply chain למעלה.
עשו מבצע.
עד לשם. בקטע מטורף. מבצע מטורף.
אתה יודע איך הוא נתפס?
סבלנות. איך הוא נתפס?
אז שוב, אתה לא יכול לדעת מה באמת היה בגרים, אלא אם כן תדבר עם חברים על בירה ואז מספרים לך, כי הכל מסווג. אבל המיתיקה של הסיפור, הברו-סיינס של הסיפור אומר, שסוק אנליסט מסכן, שמשועמם ומשחק פוקר ומסתכל על הסים והאלרטים, הסתכל למעלה על אחת, אתה יודע, תמיד יש לך דיספלייס כאלה, שאף אחד לא מסתכל עליהם, שהם רק אמורים להיות קולים, כן?
כן.
וראה ספייק ב-CPU מאחת המערכות. והוא הלך ובדק, וראה שעושים שם קומפרשן של כל המידע, לפני שמוצאים אותו החוצה ב-exfiltration.
מטורף.
זה הסיפור, ככה הוא עלה על זה.
מטורף. אז בוא נגיד גם איזה משהו ישראלי.
יאללה.
מדינת ישראל עשתה הניפוט, ואיראנים הצליחו לגנוב תוכניות של כיפת ברזל, שלא באמת היו של כיפת ברזל, אבל זה חשף להם את הדרכי גישה ומה שהם עושים.
אין לי מושג למה אתה מדבר, ולא בגלל שאני מכיר משהו ומשחק אותה כמשחק, באמת אני לא מכיר את זה.
אז גם זה היה בארץ שלנו הקטנה.
הרבה מאוד דברים, יש לי חבר מאוד טוב, אתה יודע, אני אביא את זה במקום אחר, ואז נחזור חזרה למסלול. יש אנשים באמת גאונים, אבל צורה שהם בונים את הרפיוטיישן שלהם, לא קשורה לכלום. הוא ישב בפרויקט סופר קריטי, כן? לא הסכימו לדבר איתו מרוב שאנשים שעבדו על זה, היו שם 20 שנה, כן? והם היו חייבים להכניס את היכולת סקיוריטי, או שהפרויקט הזה לא היה רץ. מדובר במשהו קריטי, קריטי של מדינת ישראל. והוא ישב במשך כל השפה שבנה פארזר, פילטרינג, כל מה שאתה לא רוצה, רק כדי להכיר את הפרוטוקול מספיק טוב כדי שידברו איתו. ואז הם יושבים, ויש מאחוריו שלושה מנהלים מאוד מאוד בכירים, ומתחילים את הפרויקט של לדבר איתם, להגיד, אוקיי, בוא נראה אם אפשר להסתדר, כדי שתרימו את הפרויקט שלכם, שלא נעצור אתכם. והם סתם כזה, אתה יודע, כדי שדברים, עושים פייג' דאון לתוכנה ורואים את הקוד, אתה יודע, סתם כזה, כי הם יושבים ומדברים, ואז כזה, פייג' דאון, עצרי, כי אני חושב שזאת האישה שם. הקוד שלך, אני חושב שחסר פה נקודה פסיק. נראה לו, מה פתאום, לא צריך פה נקודה פסיק ב-C. אמרה, צריך, תנסי, מה אכפת לך? ניסתה, זה התקמפל, בום, רפיוטיישן של בידן תותח שראה בפייג' טאונים שחסרה נקודה פסיק. עכשיו, זה נכון שהבאים גאון, אבל ככה נבנה רפיוטיישן. דוגמה אחרת מוכרת, ואני אעצור כאן, זה איציק בן ישראל, למי שמכירים, מארגן גם את סייבר וויק, היה ראש מפעת, אלוף, מחיל האוויר במקור, באדם מאוד חכם, מאוד נחמד, עזר להקים את הסייבר בישראל, וכולי וכולי וכולי. והוא, כאנליסט בחיל האוויר, כשהלכו להפציץ את הכור בעיראק, אמר שיחזרו, שוב אני מעוות את הסיפור, זה לסיפור שלו וכולי, אמר שיחזרו 8.5 מטוסים מתוך 9. הוא לא, מה זה הדבר הזה 8.5 מטוסים? לא ציפו שאף אחד יחזור מהמשימה הזאת, סיבה התאבדותית, כן. ואז חוזר מטוס ראשון, אנשים בשוק, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אורי טוב, זה לא, ומגיע השביעי, ואז מגיע המטוס שמיני, והוא כזה אגם, ואז התשיעי כזה מגיע חצי-חצי, בקושי טס. אז הוא זה שזיהה ששמונה וחצי מטוסים יחזרו. עכשיו, הוא באמת בעולם גאון, אבל איך שנבנה רפיוטיישן לפעמים, זה אותו דבר. דברים כאלה של השנייה הנכונה, של המקום הנכון, שאתה אומר מה, ואנשים מתרשמים, אז באותה מידה, הבעולם הרים את הראש, ראה ספייק ב-CPU, הבעולם החליט לעצור ולחקור את מה שיצבן אותו, של 500 מילי שניות, אותו דבר.
זה הדברים שעושים את ההבדל בסופו של דבר, אבל רגע, יש לנו עוד נושאים, חייבים לעבור.
באמת, כן, אוקיי, בסדר.
הנושא הבא שלנו. טוב, כולם מדברים על הדליפת המידע הכי גדולה שהייתה ל-AT&T, אבל לא באמת סיפקו פרטים. אז בוא נדבר קצת על הפרטים. אז הראשונים שדיווחו על העניין היו TechCrunch, ויצאו עם הכותרת AT&T won't say how its customer data spilled online. לפני 3 שנים, הקר פרסם שיש לו דאטאבייס של 73 מיליון לקוחות החברה. AT&T הודיעו אז, בראש כל חוצות, שהמידע הזה הוא לא מהמערכות שלהם. בוהו, תעוף, לא מכיר אותך בכלל. לפני שבוע, אותו מצבור יצא אבל כולו, לא רק החלק הקטן, וחשף פרטים מאוד מאוד בעייתים שהיו שם. כמובן ש-AT&T כבר הודיעו שוב שהמידע לא הגיע מהמערכות שלהם, אבל טוני הנט, אם אתה מכיר אותו, שהוא באמת מדהים, הבעלים של I Have Been Pwned, קיבל את מלוא מסד הנתונים והוציא בלוג, והוא כתב שמה ככה. הדאטאבייס הזה מכיל 73 מיליון פריטים עם 49 מיליון כתובות דואר ייחודיות, unique addresses, וגם מספרי social security ותאריכי לידה. טוני כתב שהמידע הגיע מ-AT&T או צד שלישי שקשור אליהם, ומבחינתנו צריך להגיד, זה אותו הדבר, זה מידע של AT&T. אגב, בארצות הברית, social security number, תאריך לידה, מספיקים בשביל לעשות identity theft, זהו, כאילו גניבת זהות, מספיק לעשות את זה. אבל איפה הסיפור שלנו מתחיל להיות מעניין? AT&T החליטו לעשות איפוס הפין גישה בשירות הלקוחות, לכלל הלקוחות שלהם, בעקבות דליפת מידע או מידע חדש מהחודש האחרון. פין זה הדבר הזה שמתקשרים לשירות לקוחות, כמו אצלנו חברת הסלולרי, ואומרים לך מה הקוד שלך, ואתה צריך להגיד מספר בין 4 ספרות, אז גם שם יש את הדבר הזה. אז בוא נדבר אחרת. אז חוקר בשם סלי קרולי סיפר שהדאטאבייס מכיל את הפינים בעלי ארבע ספרות של לקוחות, והמידע הזה היה מוצפן. איזה יופי, זה מוצפן. הוא הבין שזה מוצפן כי הוא חיפש את עצמו ואת הקרובים שלו וראה את המידע הזה מוצפן. אבל אל חשש, קרולי לא ויתר. הוא לקח את כל הפריטים המוצפנים בהבנה שהם מכילים רק ארבע ספרות, זאת אומרת מ-0000 ועד 9999. אז הוא החליט שהוא מחפש את כל הכפילויות והשאיר את רק יוניקים. וזה השאיר אותו עם מספר די מדויק מטריד של 10,000 פריטים בדיוק. מעניין מה יש בפנים, נכון? איך אפשר לדעת?
שתדע שיש בדיחה מפורסמת של major data leak, data breach, כל הפינים בעולם, ואז אתה רואה 0001, 0002, עד 999.
לגמרי, לגמרי. אז כן, זה מתאים בדיוק לכל המספרים מ-00 עד 9999. מה שזה אומר שההצפנה הזאת היא הייתה ללא סלט. ולכן כל פעם התוצאה הייתה זהה. אוקיי? אוקיי? רגע, אני אסביר. אם אנחנו רוצים להצפין את המידע, את המידע, את המילה פודקאסט למשל, שיש לה שבע אותיות. אז אם אנחנו משתמשים בהצפנה רגילה, לא משנה איזה הצפנה, אוקיי? אפילו AES. בכל פעם שאנחנו נעביר את המידע פודקאסט בהצפנה, התוצאה תהיה זהה, בדיוק אותו דבר. בדיוק אותה מילה, אבל מוצפנת. כי זה נוח, אנחנו יכולים לעשות גם דקריפט לזה, וזה נפלא, אוקיי? עוד משחר ההיסטוריה הבינו, כשאין שום שינוי או משחק בהצפנה עצמה, תמיד זה יהיה אותו דבר. אפשר היה לפענח את זה בצורה די קלה, ויש דרכים די פשוטות, ואם מישהו למד אי פעם הצפנה, אפילו אצלי בשיעורים, או באיזשהו מקום, אפשר לדבר על האומגה משין של הנאצים, שאיך בעצם הצליחו למצוא, לא היה בהם שום שינוי. לא היה בהם את הסלט הזה, את המלח הזה שעושה את השינוי. אז מה זה אומר בעצם, אוקיי? למשל, אם אתם משתמשים באותה סיסמה, בכמה אתרים שכולם משתמשים בהש זהה, למשל MD5, קלאסי, נכון? אז לכולם יש את אותה סיסמה שלכם, וגם כולם שומרים אותה באותו דבר, זאת אומרת, זה אותו סטרינג. אם מישהו הצליח לראות באתר אחד, והוא יודע מה הסיסמה שלכם, והוא רואה עכשיו את אותו סטרינג באתר אחר, הוא יודע מה הסיסמה שלכם. ולכן הסלט הומצא. הסלט או מלח בעברית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה הדבר הקטן הזה שמוסיפים בסוף הבלוק, בסוף הסטרינג שלנו, אבל אם יש לנו סטרינג ארוך ואנחנו חלקים אותו לבלוקים, אז בכל סוף בלוק צריך להוסיף סלט. הוא לא יהיה מידע פרטי, סליחה, הוא לא מידע פרטי ואפשר לחשוף אותו. אין בעיה שהצד השני או גורם אחר ידע אותו, ולרוב זה גם יושב ליד הסיסמאות שלנו באתרים ששומרים את הסלט. זאת אומרת, יש את הסיסמה ואז את הסלט לידה, אוקיי? סלט יכול להיות סטרינג רנדומלי, כמו למשל דיברנו על פודקאסט, ואפשר לעשות פודקאסט 01, 02, 03, 04, זה אפילו לא חייב להיות רנדום מהבחינה הזאת, אוקיי? זה לא חייב להיות ממש רנדום, זה יכול להיות גם איזשהו משהו נוח. בדרך כלל עושים רנדום כי זו הדרך הכי קלה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה, אוקיי? ואנחנו עכשיו חוזרים ל-AT&T. הם לא השתמשו בשיטת הצפנה עם סלט, ולכן כל ההצפנות נראו אותו דבר. עכשיו שיש לנו 10,000 פריטים, להצליח להבין מי זה מה, זה כבר הרבה 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 יותר פשוט. ולכן קרולי עשה את זה ומצא את כל הפינים של כל הלקוחות שלו. לאחר שזה קרה, AT&T אמרו שבחודש האחרון הם מצאו מידע שצריך לעשות את העבודה הזאת, והבינו שהטעות שהם עשו לפני הרבה מאוד שנים, עם ההצפנה, היא רודפת אחריהם עד היום. עכשיו, AT&T דיווחה שהיא הולכת לפנות למיליוני לקוחות שהפינים שלהם נחשפו כדי שיוכלו לשנות את הפינים שלהם למשהו אחר. ואנחנו רק מקווים ש-AT&T ישנו בכלל את השיטת ההצפנה שלהם, שזה הרבה יותר חשוב ומשמעותי. ואז אני אחזיר את השאלה אליך, גדי, איך אתם שומרים הצפנה? עם סלט או בלי סלט אצלכם בסטארט-אפ?
לא באמת אכפת לי. אני אסביר. אני לא מומחה הצפנות. שוב, אני נמצא בסקיורטי זה הרבה שנים, אני מבין קצת עניין או שניים, אבל אני לא מומחה הצפנות, אני לא מתעסק בזה. יש חוק מאוד מאוד בסיסי בסקיורטי, יש שני דברים חשובים בסקיורטי. אחד, don't build your own encryption, you're not good enough. קח משהו שמיליוני אנשים הסתכלו עליו, שברו לו את הצורה, לקחו פטיש 5 קילו וירקו עליו, ואומרים זה עובד, זה דבר ראשון. כן? ושתיים, תעשה אימפלמנטציה נכון, don't fuck it up, כי רוב ההתקפות לא יהיו על האלגוריתם, והאלגוריתם יהיה טוב מספיק, רוב ההתקפות ברמה של עד כדי אפסילון יהיו על האימפלמנטציה. אז אם אנחנו נשתמש בהצפנה פה, אנחנו נשתמש בהצפנה מוכרת, ידועה, ברורה. אפרופו SSHD, כן, אם ירצו להתחבר למכונה, נשמע לי נהדר, כן? אז תמיד יש חולשות, תמיד יש עניינים, תמיד יש התקפות, תמיד יש דרכים, אבל זו גם הסיבה שאפילו ברמה מדינתית, לא רק ברמה של חברה, היום כולם מבוססי סייבר והתקפות במודיעין. כי כל הפרי, כן, של האימייל לא מוצפן והוובסייטס לא מוצפנים והכל רץ באינטרנט חופשי, ואתה יכול סיגינטית, סיגנלס אינטליג'נס, לתפוס את זה ולזהות, כבר לא עובד. אז אתה משתמש במה שהיום הוא התקפה מאוד מוכרת וחזקה, נגיד לשים סוס טרואני על המחשב ולרגל, במקור קראו לזה סייד צ'אנל אטאק, כי זו דרך לקבל את הנגיד קי של ההצפנה או את מה שמוצפן.
נכון.
אז זאת התשובה שלי אליך, אני לא אגע בזה, ומי שינסה לגעת בזה אני אתן לו מכות.
אני רק מקווה שאתם עושים את זה עם סלט ועושים את זה עם...
זה ש-AT&T עדיין משתמשים במשהו שהוא מחוץ לכל רגולציה וסטנדרטיזציה וקומון סנס כדי לנהל משהו, אפילו אם יש להם legacy system, זה אי עמידה ברגולציה ברמה של בושה וחרפה.
שאלה טובה, האם יש רגולציה בעניין הזה?
אני מאמין שכן.
אני מאמין שלא.
לא יודע.
ואם יש רגולציה, הם פשוט דורשים ממך לעשות הצפנה, זהו.
אני, לצערי אתה צודק בהרבה מאוד.
כי המילה, תצפין.
עולם הטלקום הוא לא רגולטד כמו עולם הבנקאות לדוגמה. כן?
נכון.
או הביטוח.
נכון.
אבל בסופו של דבר, ברמת best practice של הצפנה, זה משנות 90, משנות ה-80. זה לא משהו של היום.
כן.
ולשים משהו שהוא easily, שהוא לא מוצפן, סלח לי, אם זה פשוט עניין של, איי אחי, כשאתה אומר אדום, תחשוב על שחור, ואתה כולם יודעים שזה שחור.
מצד שני, הצפנה. MD5, זה היה מאוד מאוד פופולרי, עד זזור 2005, 2008, אפילו 2010 השתמשו ב-MD5, ואז הפסיקו להשתמש בו ועברו לשעה.
נכון, okay. אבל גם סלח לי, ההשים האלה, הצ'קסאמס האלה, MD5, לפני זה CRC, היום שעה, כן, כל אלה, התקדמו אנשים, זזו קדימה, ככל נכון. שהאיומים עלו.
נכון.
ואין שום סיבה אפשרית בעולם, אוקיי, להמשיך להשתמש בדבר כזה, במקום שהוא ברמה של national security.
כן, כן. טוב, בוא נעבור לנושא הבא,
אני אגיד דבר כזה, ה-Securities and Exchange Commission, כן, כי AT&T חברה נסחרת עד כמה שאני יודע, יכולה לבוא ולטעון לנגליג'נס בדיווח למשקיעים.
זה נכון, כן.
לפי כבר שדיברנו על כל הנושא של להיות CISO היום ומה זה אומר והכל, לא חייב
להיות רגולציה גם. כנראה בגלל זה הם עשו את האיפוס הזה, כדי להיות פרואקטיביים ולא לראות בתור...
אני בדרך כלל זה שמגן יותר על הצד, כי בסופו של דבר לא משנה כמה התקפה קשה וכמה אנשים מגנו או לא הגנו, אני יודע כרגע שיש את אנשי ההבטחה שנמצאים שם יומם וליל, שבתות, חגים, ועובדים מסביב לשעון רק כדי לגרום לכך שנים מובטחים, ואנחנו לא נמצאים בכיסא שלהם, ואנחנו לא יודעים את ההחלטות שהתקבלו או מה שהם ניסו לקדם פוליטית בארגון, אבל הפעם אני אומר לך, אין לי טיפה של אמפתיה לאיתי.
תקשיב, ארבע ספרות האלה זה הדבר היחידי שמבדיל, אוקיי? אם הצליחו לעשות לך סים סוואפינג או לא. אם הצליחו לשנות לך את הפרטים, הצליחו לגנוב לך את החשבון, הצליחו לגנוב לך סים, הצליחו לגנוב לך את הזהות. כי אם עושים לך סים סוואפינג ויש להם עכשיו את הטלפון שלך, יש להם גם, כנראה גם גישה לג'ימייל, כי אפשר לעשות כל מיני שחזור ב-SMS וכאלה, ואפשר להגיע לכל מיני מקומות. זה רע והיום, אני חייב להגיד. רע והיום. אני לא משתמש ב-SMS'ים בכלל לשום דבר שקשורים לסיסמאות שלי.
לא
תסתם חמודים. טוב, בוא נדבר. אז בשבוע שעבר דיברנו על הכוח שיש למפרסמים, ואדי הצליח להוציא ממני הבטחה. ויש אנשים שביקשו ממני שנדבר על האפשרויות שיש למפרסמים במטה. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו חיובי. מטה היא באמת חברה מתקדמת. לא בגלל הפיד או הרילים שיש שם, אלא בגלל שהם מנוע הפרסום השני בגודלו באינטרנט. והם בכלל, בוא נדבר על זה גדי, אנחנו בומרים, הם פורום עם אחלה פיצ'רים. זהו, זה שמה. אז עם הרבה כבוד לחברה הזאת, כי יש בה הרבה כבוד והרבה יכולות, בוא נדבר מהדבר הזה. הרבה מכוח העיבוד והתכנות של מטה הולך לבק אופיס. שם הדברים באמת המעניינים נחשפים. מטה מאפשרת הרבה מאוד למפרסמים. היא תלויה בין רגולציות ורצון שלה להוכיח למפרסמים שישקיעו בה את השקל, שנקל או הדולר שלהם. תבינו, מפרסמים הם הלקוחות של מטה. ומטה היא אוהבת את הלקוחות שלה. אני אנסה לעבור על הדברים ככה שזה יהיה יותר ברור. המילה פרסונליזציה היא מילה שכתובה בעמודים שמה כמה וכמה וכמה פעמים. אפשר לעשות דברים ספציפיים, או אפשר פשוט לתת למנוע של מטה לעשות בשבילכם את העבודה, וגם זה קיים, במיוחד לעצלנים, כי יש שם AI, ברור. אז מערכת הפרסום של מטה עובדת על דאטאבייס שמוגדר שכל מפרסם יכול להגדיר, זה הפיקסל, אוקיי? הדאטאבייס הזה מאפשר לעשות איחוד פרטים מכמה מערכות, וככה בעצם לקבל תמונה מלאה של המשתמשים שעשו אינטגרציה, או סליחה, אינטראקציה עם העסק שלכם. זה לא תוכנית על פרסום, אז אני לא אכנס פה לאסטרטגיות של פרסום, אלא אני רק אדבר על אפשרויות, דברים שמעניינים אותנו, וגם לזה אין לנו מספיק זמן. אבל הדאטאבייס הזה מאפשר לקבל למשל מידע מכל מה שקורה בתוך מטה, מאתר שלכם, או אפילו ב-API, או אפילו אפליקציה. ומטה מאוד אוהבת נתונים. הם דוחפים את המפרסמים להעביר להם כמה שיותר נתונים על הרוכש הפוטנציאלי, הלקוח, או הליד, או כל דבר אחר. המידע לדוגמה שמטה מאפשרת לכם להעביר, אפשר גם לא להעביר, אבל אז אנחנו, מה שנקרא, מפסידים כסף. זה כתוב, אם אתם לא עושים את זה, מטה מקפיצה לכם שאתם מפסידים כסף. אז הדברים האלה הם הולכים ככה. הדברים הבסיסיים, לפחות בקונסטלציה הזו של API. אז Event ID, שזה רפרנס כללי שלכם בכל פעם שהלקוח מבצע אינטראקציה שאתם שולחים. סוג האירוע, ליד, רכישה, הכנסה לעגלה, שיחה, כל אינטראקציה אחרת, אוקיי, עם אותו בן אדם. סורס זה מאיפה הגיע האירוע, זה יכול להיות מאפליקציה, טלפון, זה יכול להיות מאתר, זה יכול להיות מכל דבר אחר, אוקיי? ומפה אנחנו מגיעים תכלס לנתונים של הלקוחות. זה צריך להעביר למטה את המייל, טלפון, מין, תאריך לידה, שם פרטי, שם משפחה, עיר מדינה, מיקוד, כתובת IP, user agent של הדפדפן, קליק ID וברוזר ID, שזה שני הפרטים שפייסבוק מספקת, אם האדם לחץ על לינק בפייסבוק, זאת אומרת, אם אתם לוחצים על לינק בפייסבוק, תראו פתאום ה-URL שלכם גדל, וזה בעצם הדבר הזה שנמצא שם, זה הקליק ID והבראוזר ID. עכשיו, לדבר הזה אפשר להוסיף גם order ID, lead ID, אם יש לכם מערכת לידים חיצונית, Facebook login ID, אם המשתמש נכנס דרך פייסבוק מהאפליקציה שלכם, וכמובן יש שם עוד דברים טכניים, ותמיד אפשר גם להוסיף עוד פרטים, כי אם לא היו שם, כי יש תמיד אפשרויות כאלה, וכל המוסיף הרי זה משובח, זה הקונטקסט של מטה. אבל אני מאמין, מה שאתם רוצים לקבל את הרשימה של מטה על התרגותים. זאת אומרת, איך הם רואים אתכם ברמה של תרגותים, אם אני רוצה לתרגט אתכם. זאת אומרת, זה נחמד לאסוף את המידע הזה, נחמד לקבל את כל המידע הזה, אבל איך אפשר לתרגט בן אדם, אוקיי? מטה מאוד מאוד טובים בקונטקסט הזה, וזה מערכת מאוד מאוד גדולה. אני אפילו לא הכנסתי את הכל, אבל אני אנסה לתת לכם הרבה ממה שיש פה, אוקיי? מטה יודעת את כל הדברים האלה שקורים לכם. איזה תואר יש לכם? סיום בית ספר, גם סיום בית ספר נמצא שם. מה למדתם? מה שנקרא field of study. הבית ספר של, והבית ספר, השנים של הלימודים. כסף, אם יש לכם כסף או אין לכם כסף. אם אתם אמריקאים, אם אפשר להעריך כמה אתם מרוויחים לפי הזיפ קוד שלכם, שזה בעצם מה שהולך בארצות הברית, לפי זיפ קוד אפשר להגיד כמה אתם מרוויחים. ואז אנחנו נכנסים פה לקונסטלציה של אירועי חיים, אירועים שקורים לנו בחיים שלנו. יום נישואים בתוך ה-30 ימים הקרובים או יותר. אני לא אפרט פה את כל הדברים. אני רחוק מהמשפחה, כמשתמש, אוקיי? אני רחוק מהבית. יש לי יום הולדת קרוב. חודש יום הולדת, יש לי חודש יום הולדת בחודש ספציפי. זאת אומרת, בינואר, שלי זה בינואר למשל. אז כל האנשים שנולדו בינואר, זה שמה, אוקיי? אני חבר של מישהו שיש לו יום הולדת בשבוע הקרוב, אוקיי? אני חבר של מישהו שעבר דירה. אני מקיים יחסים מרחוק עם מי שהיא או מי שהוא, גדי, אוקיי? לי יש עבודה חדשה, יש לי יחסים חדשים, נישואים חדשים עד 3 חודשים, עד חצי שנה, עד שנה. אותו דבר גם על אירוסין, אותו דבר גם על אם עברתי דירה, ועכשיו אנחנו עוברים להורים, הורות, אוקיי? כל ההורים בשרם, הורים עד שנה, עד גיל, ויש פה מלא חיתוכים ודברים עד גיל 17, מלא אפשרויות. יחסים כהורים, כן? אני ביחסים, אני ביחד, גר לבד, גר בנפרד וכן הלאה, או בקומונה, אולי יכול להיות מעניין. אני מאורס, אני בקשר, in a relationship, כשאתם עושים את זה, אתם מתויגים. אני נשוי, אני רווק, אני גם לא ציינתי שום דבר, אוקיי? והכל תמלוי גם, הכל תופס גם לנשים, גברים ונשים, איך שאתם רוצים, הכל תופס, אוקיי? עבודה. מעסיקים שלי, מי המעסיקים שלי? באיזה תעשייה אני עובד? אני עובד, אם אני עובד בחברה מעל 500 עובדים, אם אני עובד בחברה עם פחות, אם אני עובד בחברה שנוסדה לפני 2000, בין 2000 ל-2009, מ-2010 ועד עכשיו, האם החברה שאני עובד בה דיווחה על רווח של, של פחות מביליון דולר, בין 1 למיליון דולר, בין 10, יותר מ-10 מיליון דולר, גדי, אתה צריך להיות שם, כן? כמה, מה כמות העובדים בחברה שאני עובד בה? האם אני עובד מדינה, צבא, עסק קטן, או אני יכול ממש גם לחפש סוגים של משרות, ממש סוגים של משרות, אני יכול לחפש סוגים של משרות ורק אליהם, לטרגט אותם, אוקיי? עכשיו אנחנו עוברים לשלב ה-interests, העניינים, אוקיי? שזה אני חושב אחד המקום הכי גדול שיש למטה להציע, זה בעצם הקסם שכולם מדברים עליי ושמטה מאזינה לי, אוקיי? ואני דפנטלי לא יבוא על כל העניינים, כי זו באמת רשימה ארוכה, ארוכה, ארוכה מאוד, והיא נותנת לנו דברים מטיסות לחול לענייני כספים, אם אני, יש לי interest in בנייה, הנדסה, שיווק, מיליון אפשרויות של אונליין, כמו עיצוב אתרים, פרסום, פיתוח ועוד ועוד, סוגים של משחקים, אוקיי, שהקהל בעצם אוהב, כל מיני סוגים, אני אוהב ז'אנר של מולטיפלר גיימס, הם משחקים של בטלפון, הם משחקים של מחשבה, כל דבר שאתם חושבים עליו, מטה יודעת, אוקיי? סרטים, מוזיקה, טלוויזיה, כל אחד מהם, יש תתים, תתים של, של דברים, שהכל נכנס שם לדברים. אם יש לי אינטרסט באבאות, זאת אומרת, כל מי שנמצא באבא פגום למשל, נמצא ברשימה הזאת. יש פה עניינים גם שאפשר למצוא בחופשות, אבל פה זה נפתח להרבה אפשרויות, אני קצת פתח לכם שתבינו על מה מדובר. Adventure Travel, Air Travel, Beaches, Car Rental, Cruises, Ecotourism, שזה תיירות זולה, זאת אומרת לא רוצה להשקיע הרבה כסף, Hotels, Lakes, Mountains, Nature, Theme Park, Vacations, באופן כללי. אני פשוט קטרתי זה באנגלית, זה הרבה יותר נוח לי, אוקיי? מפה אנחנו עוברים לסוגי רכבים. כן, יש פה את כל הסוגי רכבים, אוקיי? אחר כך יש קניות ואופנה, הכל, ספורט, פעילויות חוץ וטכנולוגיה. שוב, אני לא נכנס אפילו לקטגוריות כי זה באמת...
תקשיב, אני חייב להודות שאני מכיר את כל זה, אבל הרשימה הגיעה לנקודה שבה אני לחוץ מדי, בוא תפסיק.
שנייה רגע, אז אין לי עוד הרבה, אבל עוד רגע, בסדר? מפה אנחנו נכנסים למקומות של, אני משתמש באייפון 14 דוגמה, אנשים שמעדיפים לרכוש דברים באיכות גבוהה, משתמש ששילם על משהו ב-30 יום האחרונים, אני משתמש במכשיר ישן, טכנולוגי early adapters, יוצר מוזיקה, אני גר במדינה מסוימת, אני טס הרבה, אני טס לחול, בדיוק חזר מטיסה בשבוע האחרון, אני הייתי גר פעם במדינה, אני יכול, אפשר להוסיף ולבנות קהל ספציפי לפי מיילים ומספרי טלפון, זאת אומרת, יש לי רק מספרים טלפון ומיילים, ורק אליהם אני אפרסם. ואת זה המפרסמים עושים בדרך כלל באוטומציה, ולכן כשאנחנו רוכשים משהו, ונכנסים לאתר שלהם, אתם נכנסים לפיקסל שלהם, לדאטאבייס שלהם, ואז המפרסם יכול בעצם לטרגט אתכם. ויש עוד המון המון דרכים אחרות, כמו שאמרתי, אנחנו לא נוכל לעשות פה שיעור על פרסום במטה, זה לא הפודקאסט הזה, אבל אולי אפשר לעשות את זה במסגרת אחרת, אני לא יודע, זרקתי רעיון, נראה, נחשוב, זה עולם שלם, גדול וענק. גדי, יש לך משהו להגיד על זה?
אחד, אני לחוץ, למרות שאני מכיר הכל. אל תיתן לי רשימות יותר, זה לא נחמד לי.
שתיים, אני אגיד ששווה, כן, גם כאנשים פרטיים, לפתוח חשבון פרסום, במטה, כי אי פעם תהיה לכם בעיה, יהיה לכם למי לפנות, כי אין לכם למי לפנות אם יש לכם בעיה.
יש למטה שירות מדהים. אתה כותב, עונים לך תוך
שניות ישראלים. ברגע שאתה ישראלים. לקוח. ברגע
כן, שאתה אתה לקוח. לקוח, רק אם אתה לקוח.
כי אנחנו לא לקוחות, אתה יודע, תנהלו לך את החשבון, יש דרכים לפתוח אותו, אבל אם זה כן. לא עובד, בהצלחה לך.
נכון.
סגרו לך את העמוד בגלל טעות, לא משנה מה, כן? כשאתה משלם כסף, אפילו קצת, יעזרו לך. נכון. אבל דבר שני, שווה לפתוח משהו ולקדם איזה פוסט, סתם, ללמוד איך זה עובד.
כן.
אני חושב שזה ממש מגניב. דבר שני שאני אגיד, כל מה שאמרת מתעלם מדבר נוסף, מהמטה. לא מטה החברה, אלא מהמטה, מהמעל. פעם שחררו בפייסבוק בשמם הקודם, משהו שנקרא פייסבוק גרף סרצ' או סושל גרף, whatever קרוב.
נכון.
ותוך חודש הורידו אותו מהאוויר, כל מיני חברות כמו קיימברידג' אנליטיקה וכו' עשו בזה הרבה שינוי, כי בסופו של דבר, נגיד והנטייה המינית שלך היא הומו, כן? ואתה כרגע לא כותב את זה ולא יצאת מהארון, אבל הרבה מהחברים שלך הם הומואים. והדברים שעשית להם לייק, זה הומואים בארון, כן? או מה שלא יהיה. מהמטה הזה של הדאטה, של האינפורמיישן, יש לך knowledge חדש לגביך, שלא ידעתי. או לדוגמה, יש לך 10 חברים משותפים שכולם אוהבים מסע בין כוכבים.
כן.
אוקיי.
אגב, אולי גם אתה אוהב. הסדרה האחרונה?
את Brave New World?
כן.
ברור. ברור, סדרה מעולה, חוזרת לאתרה ליושנה. לענייננו, לפני שאני אבקח את כל השיחה שלנו, אני אומר, מה שיודעים, אוקיי, דוגמה אחרונה, הרבה מאוד אנשים מעלים את הספר טלפונים שלהם, כשהם מתחברים לפייסבוק פעם ראשונה. ונגיד, ואין לך שום חבר, אף חבר, ואתה שומר את עצמך רגוע רגוע, שקט שקט, פרטי פרטי, ואז אתה כן צריך לאשר את הקיום שלך באמצעות טלפון, ולהגן על החשבון באמצעות הטלפון ב-2-Factor Authentication, ויש 100 אנשים שאתה נמצא בחשבונות שלהם שהם העלו את מספרי טלפון. ואז 100 אנשים מקבלים התראה על זה שהצטרפת בין אם אתה רוצה ובין אם לא. ובנוסף לכל זה, הם יכולים להוציא פרופיל די מדויק שלך, של מה אתה אוהב, למה אתה לא אוהב, איזה דברים אתה עושה, מה-in between. זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב להבין, שזה לא רק מה ששמנו שם, וזה לא רק בשליטתנו, כי אין אף חוק פרייבסי על הנושא הזה. ואני אגיד, דבר אחרון של נקודת חשיבה מעבר, עצם המשמעות של פרטיות משתנה בעולם שמבוסס ידע. כי נגיד ואתה עכשיו יש לך חשבון ניהול משק הבית, אתה יודע, whatever, שלא יהיה, ניהול אקסל כזה לניהול התקציב שלך, אבל באינטרנט, יש מלא תוכנות כאלה. ונגיד ועשית חישוב, שאתה אמריקאי, ועשית חישוב של איך יראו המיסים שלך אם אתה התגרשת. פעם הבאה שתיכנס לחשבון, כן? על בסיס זה יציעו לך הצעות, אם תתגרש, אולי שווה לך גם להסתכל על ביטוח לאומי. ואז, אפילו שזה אותו חשבון, אפילו שזה אותו חשבון, יש פה שני יוזרים שונים, אוקיי, שדרושים את אותו הידע, אבל עצם זה שאני בונה לך המלצה על בסיס חיפוש, גורם לגירושין. יש פה הרבה רמות של ידע וקרוס רפרנסינג והשערות ופרוג'קשנס ולהביא value, שהעולם הפרטיות משתנה סביבנו, והוא אכן מאוד מאוד בעייתי. אבל אני כן אגיד משהו אחד חשוב אחרון. כל הרצאה, כל דיון, כל מה שלא יש לסקיוריטי, אנחנו נוטים להפחיד אנשים. השמש כן תזרח מחר, אם האינטרנט ייפול, כולנו נקים אותו, אנחנו כן מצליחים לנהל חיים יחסית פרטיים בעולם שלנו. צריך לעשות הרבה הרבה יותר, אבל לא צריך להיכנס גם לפאניקה כרגע. צריך להבין את העולם סביבנו.
טוב, אז בוא נלך לצד השני, אוקיי? אם יש לנו פרסומות, יש לנו את הצד השני, אוקיי? אז תופעה מעניינת, אם אתם מפרסמים ברשת, יש יותר סיכוי שאתם משתמשים בחוסמי פרסומות. גוסטרי, התוסף שחוסם פרסומות, פרסמו סקר שעשו בארצות הברית, קוראים לסקר הזה Tracker and Ad Blocker Report. הסקר מצא שאנשים שמפרסמים, תכנתים ואנשי הבטחת מידע, כמו המאזינים שלנו, יש להם חוסם פרסומות בצורה מובהקת משאר האוכלוסייה. אז המחקר בדק לכמה אנשים יש חוסם פרסומות, והנתונים מפתיעים, אני חייב להגיד, מכלל האמריקאים, גדי, לכמה אנשים נראה לך שיש חוסם פרסומות? זרוק מספר, באחוזים.
2.3%.
52%.
וואו, מרשים.
בדיוק. איזה יופי. כן, מטורף.
וואו.
מטורף, מטורף, מטורף. אין לי מילה אחרת להגיד על זה. טוב.
איזה יופי.
אז אנשים בעלי יותר מ-5 שנות ניסיון בפרסום עומדים על 66% עם חוסמי פרסומות. אנשים בעלי יותר מ-5 שנות ניסיון בתכנות עומדים כבר על 72% עם חוסמי פרסומות, שזה משמעותי. ואחרונים חביבים...
אני רק אגיד משהו מאוד חשוב פה.
כן.
זה רק מראה שאוריינות, אתה יודע, חשיפה, הבנה, גורמת לכך שאנשים יוכלו להגן על עצמם בין אם הם מומחים ובין אם לא.
לגמרי.
שאפרופו זה קצת מחזק את אדי לעומת הדעות שלי, כן, שכל אחד יכול להבין מה זה כבל רשת ולחבר אותו.
אז אחרונים חביבים, אם יש לכם יותר מ-5 שנות ניסיון בסייבר, אז אתם נכללים ב-76% מהאנשים שיש להם חוסם פרסומות. מה שנקרא סקפטים, אבל קצת אופטימיים.
והראינו איך אנחנו עושים פה מטה דאטה, למרות ש-correlation is not causation, ואפשר גם להראות ש... קיצור, משחקים בסטטיסטיקה וכולי, יש לי הרבה בדיחות, אני אעצור את עצמי.
אז אני אגיד את זה ככה, אם אתם מאזינים לנו ואין לכם חוסם פרסומות, אתם לא בסטטיסטיקה, תיכנסו לסטטיסטיקה בבקשה ותורידו חוסם פרסומות.
כי קצת אתה מוכר התעללות בסטטיסטיקות.
אני מוכן גם לשים לינק ל-Next DNS, אוקיי? יש לי לינק שאני יכול לתת אותו. אם אתם...
רגע, 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 אם אתה נותן את זה בחינם, אז הם המוצר, מה אתה מקבל עבור הלינק הזה?
אני יכול לשים לינק בחינם ולינק אפיליאט. מה אתה אומר, מה לשים?
אני עושים לינק אפיליאט, למה שלא תקבל עוד איזה יום אחד חינם על זה שהמלצת למישהו?
אני בשמחה.
מי שלא רוצה,
יכנס לבד, חברה לאתר. טובה. היא חברה טובה, היא ממש חברה טובה.
אז אני מציע שתשים לינק אפיליאט, שאם מישהו מצטרף על חשבונך, תקבל איזה יום חינם ממש שהם לא נותנים, ואתה יהיה לך עידוד להמשיך ולפרסם אותם, ומי שלא ירצה, פשוט ייכנס לאתר.
יאללה, מתאים לי. אז אני אשים את זה ב...
שאפרופו, שוב, אנחנו תורמים פה למטה דאטה, למה? כי כולם, כי הם ידעו שהם קשורים אליך.
נכון. יאללה, נכון. בסדר.
וגם ב...
אי אפשר לברוח מזה. אי אפשר לברוח מזה.
אתה לא יכול לברוח. וגם בחוסם פרסומות, כן? הם ירצו לדעת. הם ירצו לדעת למי יש, למי אין, למי שווה לפנות, למי לא.
תכלס, נכון.
וזה גם דבר אחרון מזכיר לי, שאנחנו כאנשי סקיורטי, לא הלקוח הפוטנציאלי, ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים מזה. אני אומר, הם שולחים לי לינק ככה באימייל, ככה הם שולחים לי קובץ, מה, הם חושבים שאני אפתח אותו? כן. כן, הם חושבים שאני אפתח אותו, והם צודקים.
כן. ונט, זה קטע, זה ממש קטע של אנשי הבטחת מידע. טוב, אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו, אז תשימו לנו 5 כוכבים או לייק, ושימו לנו עוקב אם אתם לא עוקבים אחרינו.
אני אגיד, זה באמת עוזר, תדעו שזה מגיע לעוד אנשים, זה גורם לכך שאנחנו נרצה לעשות את העבודה הזאת יותר. אם אתם נהנים, לכו, שימו לנו את הציון הזה, זה ממש יורח. זה באמת מה שגורם ליוצרי תוכן לרצות להמשיך ולעבוד. ובתור מי שלא עושה כמעט כלום בפודקאסט הזה, פרט להטריל את מר רותם פה, רותם עושה המון. מה, אני מנסה לדבר ורותם קוטע אותי.
אז אני רוצה להודות לך גדי, היה פרק מאוד כיף, התגעגעתי, גדי התגעגעתי.
אני גם התגעגעתי, אין ספק.
ואנחנו צופים ומאזינים יקרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.
ביי ביי.
Makes me feel like I can't breathe. And it right, right, right.